כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת.
שלום לכם רבותיי, כאן שוב אמיר שושני עם סיפור מספר 161 בסדרה כך היינו. את סיפור מספר 160 הקדשתי לשאלה מה קרה כשהברון רוטשילד החליט להיות ציוני על מלא. כמובן שהסיפור ההוא, ואני ממליץ לכם להקשיב, ושוב אם שכחתם, לא יסתיים בנקודה סוף. יש לו המשך, והנה הוא בא. ובכן, בהמשך לסיפור הקודם, אני רוצה לספר לכם היום על היסמין. או במילים אחרות, סיפור מאלף על ציונות גדולה וגזענות קטנה. מוכנים? האמת, רבותיי, מכל הסיפור, דווקא לחלק הבא הכי פחות התחברתי. הנה, כך על פי הנטען, 17 ראשי משפחות על נשיהם וטפם, עולים על ספינה מגרוזיה, כתואר אז לנמל יפו, בשנת 1924, כשהם עמוסים ברכוש לרוב. אבל, כך מספרים, אצלנו ביפו, פתאום מגלים שלא ניתן לפרוק את מטלטליהם מהאונייה, כי האונייה גדולה מדי מכדי להיכנס לנמל, ובלית ברירה, ממשיך המספר, מוטלת שארית רכושם הימה. נו, זה הרי רחוק מכדי להישמע אמין. מה, את זה לא ידע רב החובל מראש? ואם הוא ידע, האם הוא היה מעז להעלות על הספינה מטען שהוא לא יכול לפרוק ממנה? הוא יפסיד על זה את הרישיון שלו. ובכלל, נמל יפו היה ידוע תמיד בקוטנוע מופלג. אוניות רבות נאלצו לעגון מחוץ עלו ולפרוק את כל מטענן בים הפתוח, לסירות קטנות שיועדו בדיוק לכך. אחת מהן, אני מזכיר לכם, הייתה הספינה נלי צ'פין, שנוסעיה הביאו בשנת 1866 את כל מטלטליהם ואפילו בתים שלימים. גם היא לא נכנסה לנמל, והכל נפרק לחוף בסירות קטנות. וזה, רבותיי, קרה 80 שנה קודם, ואפילו יש לי על זה פודקאסט, תקשיבו לו. אז דווקא עכשיו נתקע לנו הקשקוש הזה. שמעתי את המספר וצקטקתי בלשוני. אבל בן שיחי הנחוש לא ויתר. תקשיב, שושני, אל תיתן לפרטים הקטנים להפריע לך. תקשיב עד הסוף, ואז תחליט אם אתה משלם או לא. ככה הוא התעקש. טוב, זה המקום להוסיף שהכל החל ביום של חורף בחנות המפעל של עקבי בנימינה. היינו שניים, חברי הטוב ירון, היי ירון, ואני. הוא חיפש ליקר טעים, אלוהים יודע למה, ואני חיפשתי יין פשוט, 30 שקל, לא יותר. את עיני צד בקבוק בעל שם מוזר. יין יסמין קראו לו. כמה עולה היין הזה? שאלתי. 77 שקלים. ניתנה לי תשובה שערוייתית, אבל רגע לפני שהחזרתי את הבקבוק למקומו בנהמת הוסיף המוכר, תקשיב, זה לא סתם יין, זה יין עם סיפור. כאילו הוא ידע באמת מה אני מחפש. לך על זה, אמרתי לו, אם הסיפור מספיק טוב אני אשלם על היין. וכך החל סיפור. אילו ידע יוסיף ג'ורשווילי, שליט חדש בברית המועצות, שהוא מסייע לברון רוטשילד, אולי הוא לא היה משתכנע. אבל בוקר אחד התייצבו אצלו שני יהודים מכובדים, וביקשו לפרוט על נימי נפשו כגרוזינים לגרוזיני. אגב, אתם מכירים את אותו יוסיף ג'ורשווילי בשם סטלין. אנחנו רוצים לעבוד את האדמה, הם התחננו לפניו. אבל אנחנו אסורים על פי חוק לעשות זאת. תן לנו בבקשה אישור לצאת מכאן לארץ נידחת בשם פלסטינה. טוב, לא היה לזה סיכוי, ברור. אבל להפתעת כולם זה עבד. ברגע של חולשת הדעת, סטלין הסכים ליציאתם מברית המועצות, וכך יצאו למעלה מ-100 איש, גברים, נשים וטף, וכל מטלטליהן הרבים, כך על פי הטענה, בחודש נובמבר 1924, דרך הים השחור, בואכה נמל יפו. כעת, בין אם הם יצאו לדרך המוסי רכוש, ובין אם הם יצאו לדרך דלפונים גמורים, על זה דיברתי קודם, כן? הרי עד שהם ירדו אל החוף ביפו, כבר אין מחלוקת, כולם היו מחוסרי כל. בכל זאת, הם נחשבו מציאה, כיוון שרוב העולים באותה עת, הלוי העלייה הרביעית, לא ראו ולא חפצו לראות את עתידם בחקלאות. לפיכך הופנו מיודענו אחר כבוד למחנה אוהלים בפתח תקווה, שם כבר ילמדו אתכם להיות עובדי אדמה, נאמר להם. ואם יורשה לי, אז גם להתרגל למצבם הסוציו-אקונומי החדש והעלוב. הרחק משם בבנימינה ממשיכה פיקה בפעולותיה עבור הברון אדמונד רוטשילד. לא עוד סיפוח זוחל של דונם ועוד דונם כמעט בהיחווה. לא עוד מתנות לאביונים לאלה שהסכימו להיות עיקרים ולחיות על חשבון תמיכותיו של הברון, אלא יצירת סביבה שלמה תומכת בעלת תשתית תעשייתית שתהווה מצע להקמת מדינה ליהודים, תבוצע על ידי יהודים ובשביל יהודים. חבל הארץ בו הם טיפלו כעת השתרע מחוף הים של קיסריה ועד אזור פרדס חנה. כעת הגיעה תורה של בנימינה. נייצר בוסם, הגה חימאי אחד את הרעיון התעשייתי, ובין לילה נוצר הצורך לגדל פרחי יסמין. מאות אלפי צמחי יסמין רכים הובאו לארץ וחיכו לשתילתם. יש עבודה, התבשרו העולים החדשים. תקבלו בית לכל משפחה וגם חלקת אדמה. נונו, הם ארזו את מעט הפקלאות שבכל זאת היו להם והתייצבו בבנימינה. איפה הבתים שלנו? הם שאלו במבטא גרוזיני עמוק כשהגיעו למושבה. שולחיהם הצביעו אל הרפת המקומית שהייתה מחולקת לתאים, תא עבור כל עגלה. פה תגורו עד שהבתים ייבנו, הבטיחו להם והושיבו אותם משפחה אחת בכל תא. אחרי ויכוחים נאותו לתת להם שני תאים למשפחה, כדי שתהיה להם יחידת הורים עלק. והנה היסמין, פרח טריקי שנפתח למגע עם טל השחר, אבל ברגע שעולה הטמפרטורה הוא נסגר בחזרה. לקטוף אותו צריך רק כשהוא פתוח, וזה לא הכל. הוא גם קטן והוא גם עדין, ולקטוף אותו בידיים גסות של עיקר פשוט אי אפשר. טוב, מה עושים? אתם תצטרכו להיעזר בילדים, הנחו אותם אנשי פיקה, ומאותו בוקר עבדו במקום ילדיהם של הגרוזינים הציונים, בני 8-12, מ-4 בבוקר. לידיעתו של מר קדמן. ב-10 נשמעה שריקה מהמפעל, וכל הילדים עצו נחפזו להביא את עסקים מלאי פרחי היסמין, לשקילה ותשלום, ומשם לבית הספר המקומי, שם כבר ישבו ילדי הוותיקים, של בנימינה ולמדו. זה ברור הדבר שהם היו די עייפים מפועלי היסמין הצעירים, והשלימו שעות שינה באופן טבעי על השולחן בכיתה. תוך זמן קצר ידעו כל הוותיקים שהילדים של הגרוזינים הם טעוני טיפוח. אף אחד לא חשב שהם פשוט עייפים. בסוף בנו להם בתים. שכונת יעקב בבנימינה. המפעל התעשייתי של תמצית היסמין פעל בערך 10 שנים. הם עבדו עבורו בתנאים מפרכים, אבל אחרי שפשט המפעל את הרגל, נעזבו החלוצים החרוצים לנפשם על ידי ארגון פיקה. המבנה הפך להיות יקב אליעז, אנחנו קנינו אותו, ואת סדרת היין הזו ייצרנו לזכותם של אותם חלוצים, ציונים מעומק הלב שעד היום נותרו מאוחדים. אתה משלם במזומן או באשראי? סיפור ענק, אמרתי והוצאתי את הארנק. אבל בכל זאת אני מתקשה להבין משהו. את בנימינה, כולם יודעים שחוצה מסילת ברזל, הם הרי מתלוננים על זה כבר שנים. בשנות ה-20, הבתים של כל הוותיקים היו בצד מזרח של המסילה, נכון? אז אם בנו שכונה שלמה לחלוצי היסמין, למה היא נבנתה דווקא ממערב למסילה? ולמה במרחק של קילומטר שלם מכל בתי הוותיקים? כל האזור הזה היה ריק. איש שיחי הביט עליי במבט מוזר. בדוק את שמות העולים שהגיעו, הוא אמר. תגלה שלא רק את רכושם הם השאירו מאחור, אלא מחצית משמות המשפחה שלהם. כולם גיאורגים. ואף אחד מהם לא השאיר את הסיפה שבילי בשם המשפחה. אז מה בדיוק לא ברור לך פה? בנימינה, מושבה של יסמין.
כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת.